אז בוקר טוב, אני רותם גסלביץ' ואני דירקטור של ביזנס דיבלופמנט לשוק האירופאי בחברה בשם VR Imaging. אז אתם בטח שואלים מה זה VR Imaging, יש הרבה אנשים שיודעים בכלליות מה אנחנו עושים, אז אני קצת אספר יותר. בעצם אנחנו מפתחים מערכת רדאר הדמעה שיודעת לזהות מה קורה בסביבה. בעצם היא בונה תמונה תלת מימד של מה שקורה מסביבנו. לדוגמה, אם יש מספר אנשים לידינו, אנחנו יודעים כמה אנשים נמצאים, מה הם עושים, יושבים, עומדים, אנחנו עוקבים אחרי הרספיריישן, אחרי הנשימה של בן אדם, ולפי זה קצת בונים מוצרים שונים בתחומים שונים. אני בעצם אחראית על השוק האירופאי בביזנס יונט שנקראת VR Home, שזה בעצם קו מוצרים למבוגרים. אז אם אתם מכירים את כל החיישנים וה-wearables וה-panic buttons וכל הלחצנים מצוקה, אז אנחנו בעצם מחליפים אותם במשהו אוטומטי. משהו שנמצא על הקיר, שבעצם מנטר את הסביבה של מבוגר בבית שלו.
אני אביגיל לוין, אני מנהלת שיווק וקהילה בסמסונג נקסט תל אביב.
אני סימונה בלסקי ואני מנהלת שותפויות אסטרטגיות בחטיבת מוצר של וויקס.
ואנחנו היום פה בפודקאסט מה בתפקיד, שהמטרה שלו זה להנגיש לציבור את התפקידים השונים בהייטק, ואיך נהיה עם חיי היומיום של העובדים בהם.
יאללה, בוא נתחיל. רותם, מה נשמע? כיף שאת פה, תודה.
כיף להיות פה.
בזמנים שכאלו. אנחנו שומרות על כמעט 2 מטר סושל דיסטנס פה בחדר.
1.80 בכל אחת.
1.80. הצגת את מה את עושה, אנחנו נצלול עכשיו גם לדרך שלך, וגם החברה, אני חייבת לשאול שנייה, מה זה הדמעה?
הדמעה זה אימג'ינג, בעצם אנחנו עובדים על מערכת מקם, ממש כמו מקם צבאי שאת מכירה, בעצם אנחנו שולחים סיגנלים, מקבלים סיגנלים בחזרה, ובונים תמונת תלת מימד. אז תחשבי על מצלמה שיודעת לצלם בדיוק מה שהיא רואה, עם כל הפרטים, אנחנו בעצם מדמים, מקבלים סיגנלים, ואז יודעים את הדמות שעומדת מולנו. באיזה פוזיציה היא עומדת. ולכן יש פה הרבה יתרונות של פרטיות. אנחנו לא חודרים פרטיות, אנחנו לא יודעים את הזהות של בן אדם, ולכן אנחנו יכולים לפתח קו מוצרים בהמון תחומים. אוטומוטיב, הומלנד סקיורטי, ריטייל.
בעצם בלי שאתם רואים, המצלמה לא באמת מצלמת בן אדם, זה כמו מקם, היא מזהה בדיוק. קולות. זה מבוסס קול?
זה מקם, לא, זה לא מבוסס קולות, זה ממש אימג'ינג כשם, אימג'ינג זה נשמע יותר ברור מהדמעה. אני חייבת להגיד שאני מתרגמת עכשיו את כל הפיט שלי מאנגלית לעברית, כי אני לא מדברת בכלל עברית בתפקיד שלי. אבל כן, זה הדמעה ברמה של לדמות, מה שקורה מסביבנו.
מעניין. יש לכם מסלול קריירה מאוד ייחודי. את יכולה ככה לרוץ על השניים, שלושה תפקידים האחרונים שעשית, רק שנבין איך הגעת לאיפה שהגעת היום?
כן, אז אני דווקא אתחיל אולי שלושה אחורה. סיימתי תואר במשפטים, ואז התחלתי בפישר באחרכן. הייתי שם שנה עורכת דין, שנה וחצי, ואז עשיתי תואר שני בארצות הברית, בברקלי, במשפטים. ושם דווקא התאהבתי בעולם הסטארט-אפים, ואמרתי, אני לא רוצה להיות עורך הדין, בא לי לעשות משהו אחר. ועברתי לניו יורק בסוף התואר, ובעצם עבדתי בחברת ייעוץ לסטארט-אפים שמתרחבים לשוק האמריקאי. והייתי שם שנתיים, ושוב, ייעצתי לסטארט-אפים, אבל אמרתי, בא לי משהו קצת יותר.
מה היה לך לייעץ? מה זה היה ייעוץ משפטי?
אז לא, זה לא היה ייעוץ משפטי, זה בעצם היה סוג של one-stop shop לסטארט-אפ ישראלי. האמת היא סטארט-אפים מכל העולם, ובגלל שאני ישראלית, נפלתי לקטגוריה של הישראלים. בעצם לעזור להם להתרחב ברמה של השיווק, פיתוח עסקי, אז למצוא להם את השותף האסטרטגי הראשון בארצות הברית, וממש ללוות אותו עד שהחברה צומחת ומגייסת עובדים שם. אז זה ממש בקטנה. ואחרי שנתיים בסן פרנסיסקו ושנתיים בניו יורק, החלטתי לחזור לארץ. באתי עמתי כזה לראות מה קורה בסצנה הישראלית, והבנתי שקורה פה המון. וקיבלתי כמה, 3 הצעות מעניינות מאוד. בחרתי ב-PWC, תחושת בטן מאוד אהבתי את האנשים, בעצם להוביל את המחלקה של הפיתוח העסקי בהייטק. ושם עבדתי עם המון קרנות, הון סיכון.
רגע, ספרי לנו שנייה מה זה PWC?
אז חברת ראיית חשבון וייעוץ, מכל הסוגים, גם ייעוץ אסטרטגי, מיסוי, פיננסי. אני ישבתי במחלקה של ההייטק, ובעצם עבדתי עם כל הלקוחות של החברה, של הפירמה. שקשורים להייטק.
מעניין, הרגש שבאמת מחברת ראיית חשבון, זה המקום הנכון, כאילו, לעשות פיתוח עסקי וייעוץ לסטארט-אפים, כי זה תמיד מרגיש לי כמו on top of things, כי בסוף הם חברת ראיית חשבון, הם עושים כנראה ביקורות ודברים כאלה, ולאו דווקא הבן אדם או הפרטנר הראשון שהייתי בוחרת בתור סטארט-אפ, שייעץ לי, עשה לי פיתוח עסקי וייעוץ.
אז אני אגיד לך מה, קודם כל, PwC זה אחת הפירמות הגדולות בעולם, עם מאות אלפי עובדים, כשהקור שלה זה ייעוץ. אנחנו מכירים אותה בארץ מראיית חשבון, שזה נכון, אבל דווקא תחשבי על זה סטארט-אפ שמתחיל, פותח חברה. הוא צריך שני דברים, עורך דין ורואה חשבון. זה שני נותני שירותים הראשונים שהוא נתקל בהם. ואז בעצם יש לך את האפשרות להנגיש להם, לתת להם קצת יותר מזה. מה זה קצת יותר מזה? לעבור על האקזקיוטיב סאמרי שלהם, על הפיץ שלהם, לחבר אותם למשקיעים, לאקסלרטורים, לחבר אותם לסניפים אחרים של PwC בעולם, בעצם לעזור להם להיחשף לכל מיני גופים.
לכל הלקוחות שלכם בעצם, נכון, משרשת של לקוחות
בינלאומית. בדיוק, אז אם PwC מלווה את הטופ 100 בעולם, אני יכולה באימייל להגיע לכל אחת מהחברות האלה, ולעזור לנו להתפתח לכל מיני שווקים. עכשיו, סביב התפקיד הזה, התחלתי ממש להכיר גם את אביגייל, וכל מיני שחקנים בתעשייה, שבעצם קשורים למה שנקרא, ואנחנו אוהבים, לא אוהבים להגיד, אקוסיסטם. ואז בעצם התחלתי להכיר את כל הסטארט-אפים, כל האינקובטורים, אקסלרטורים, חממות, המדען הראשי, כל מי שקשור לעולם הזה. ואמרתי, נהניתי מאוד מהתפקיד, ואני באמת מודה על ההזדמנות הזו, כי אני חושבת שממש התפתחתי שם. אבל אמרתי, בא לי סטארט-אפ, כאילו אני כל הזמן הולכת סחור סחור. מה שגם, אגב, מתקשר לנושא של הפודקאסט הזה, קשה לקפוץ את המקום של מישהו שהיא עורך הדין, או מישהו שמגיע מרקע שהוא לא טכני, ישר להייטק לתפקיד מאוד הארדקור. ולכן אני כן חושבת שמעבר, כאילו איזשהו גשר כזה, כמו מה שעשיתי בניו יורק או PwC, זה כן משהו שכן הכרחי אפילו.
שאתה נוגע ומכיר ובונה את הנטוורק, ואז עושה את הקפיצה.
חייב, זה כאילו כמעט בלתי אפשרי לעשות את זה, כאילו ישירות מעריכת דין או כל תפקיד אחר שהוא לא טכני. אז אחרי PwC אמרתי לכם, תוך כדי, הייתי שם 2.5, אמרתי לקראת סוף ה2.5 האלה בא לי לצלול לסטארט-אפ, והתחלתי לחפש בדיסקרטיות איזשהו סטארט-אפ מעניין. אמרתי, אני לא אעבור לכל סטארט-אפ, וזה גם קצת מפחיד, כי אתה אומר, אני אעבור לסטארט-אפ צעיר, ויכול להיות שתוך שנה הוא נסגר, ואני אעבור לחברה שהיא גדולה, ואני אבור גם מערכת. וגם הרגשתי משהו שמונח שהכרתי בארצות הברית, Jack of all trades. כאילו, כזה טובה בהרבה דברים, אבל לא באמת טובה במשהו אחד שאני יכולה להגיד, אני עכשיו אלך כזה לא יודעת, digital marketing, video, לא היה לי איזה תחום שממש הייתי חזקה בו בעולם ההייטק, וחיפשתי עם עד משהו כזה שאני כן יכולה להשתמש ביכולות ובניסיון שלי. ואיכשהו אורקה מגיע, איכשהו ראיתי פוסט בפייסבוק של מישהו שאני מכירה, שכתב חברה שלי מגייסת Business Development Directors, שהם מנהלי טריטוריות. אמרתי, מה זה נשמע ממש מעניין. וכתבתי לבן אדם הזה, ומפה לשם הגעתי לרעיון עם הבחור שהוא הסיניר VP באורקם, שהוא גם סיניר VP במובילאי. אורקם מפתחת בעצם מכשיר לביש לכבדי ראייה ועיוורים. זה בעצם מכשיר שמתלבש על המשקפי ראייה, והוא בעצם מעביר לך את האינפורמציה הוויזואלית למילים. זה הכי בקצרה, וזה יכול להיות אנשים שיושבים מולך, מוצרים, צבעים, שטרות, ממש כל העולם שאנחנו כאנשים שרואים. ואז אמרתי, מה זה אומר בעצם התפקיד הזה, ואת גם העלית פה נקודה מעניינת, מה זה ביזדב, ומה זה אומר לעשות ביזנס דיבלופמנט בחברה כמו אורקם, ומה זה לנהל טריטוריה, זה ממש להכיר את מה קורה בכל שוק, ברמה של מי השחקנים, רגולטורית, איך דברים עובדים, האם יש החזרים מכל מיני חברות ביטוח, וממש להקים את הפעילות שם, ליצור קשר עם שותפים אסטרטגיים, שזה כן, זה גם שיתופי פעולה, זה גם למצוא את המפיצים ואת הריסלרים ואת כל הגופים שימכרו את המוצר. והתחלתי לעבוד באורקם, אמרו לי, אוקיי, פיתחנו את המכשיר באיטלקית וספרדית, רוצי על זה. כזה, אני לא מדבר את השפות האלה, אני לא מכירה שום דבר במדינות האלה, מה אני עושה? ופשוט צללתי לזה, התחלתי לטוס כל שבועיים למדינות האלה, ולהכיר את כל השחקנים, ולכת לכנסים, ופשוט ממש ללמוד את התעשייה.
אין איך זה היה קורה בימים האלו, כל שבועיים לטוס למדינה.
לא היה קורה.
מעניין איך הם מחליפים את זה היום.
יש מישהו ליווה אותך? זאת אומרת, באמת, אני שומעת את המסלול הזה, ואני אומרת, וואי, פתאום אתה מקבל להיות מנהל טריטוריה, מה זה אומר, ואיך אתה מתחיל בכלל? מה, התייעצתי מישהו? כאילו, איפה אתה יודע אפילו לאיזה כנס ללכת?
כן, אז קודם כל, כבר היה מחלקה של שיווק, שכאילו מיפתה את הכנסים, והם עזרו לי באמת את זה, אבל מי שבאמת עזר לי, זה היה הקולגות שלי שעשו את זה במדינות אחרות. בעצם, כשאני עזבתי את אורקם לפני שנה, כבר היו 30 ומשהו מדינות שעבדו בהם, 30 ומשהו שפות. אז בעצם הקולגות שלי ממש כאילו אמרו לי, לכי תמפי את המפיצים שעושים XYZ, לכי תראי, ממש כאילו עזרו לי וכיוונו אותי.
וכשהתרעננת לתפקיד, לא הפריע להם שלא עשית תפקיד דומה קודם? זאת אומרת, זה לא היה אחד התנאים, תנאי הקבלה?
אז אני חייבת להגיד שדווקא רוב המנהלי טריטוריות לא באו מרקע טכני פרופר, בסופו של דבר זה היה מוצר, כאילו זה חומרה. אז אמנם חומרה זה משהו יותר מורכב, אבל זה מוצר שאת מרגישה בידיים שלך, אז את יודעת, גם בן אדם לא טכני יודע לראות ולהגיד מה הוא בעצם מוכר. עכשיו פה זה לירידה לפרטים, וממש למידה תוך כדי התהליך, אז יחסית זה היה יותר קל מאשר משהו הרבה יותר הרדקור טכני.
אז מה באמת הקוליפיקיישן, זה תפקיד? מה בעצם בדקו שיש לך, או שאת בדקת אנשים שאת גייסת כדי לקבל את התפקיד הזה, וגם זה מוביל אותנו לתפקיד הבא, זאת אומרת, זה פחות או יותר אותם...
לגמרי. אז קודם כל הם רצו מישהו עם רקע בפיתוח עסקי, מישהו שכן עבד עם חברות טכנולוגיות, אמנם לא הייתי, הייתי ליד, אבל לא הייתי שם, מישהו שעשה הרבה דברים, כי זה בעצם מנהל טריטוריה, מה זה אומר? זה כאילו אנחנו אומרים ביזה וזה, וגם כל ההגדרות האלה קצת מתערבבות. מנהל טריטוריה צריך לעשות הכל, הוא צריך גם לעשות את השיווק, ללכת לכנסים, לדבר עם שותפים, אז הוא עושה פרטנרשיפ, סיילס, ביזלב, הוא עושה אופריישנס, כאילו ממש
הייתי... אבל על מה הוא נמדד?
אז האמת היא ששם זה דווקא היה מאוד מאוד ברור, כל מנהל טריטוריה היה אחראי על ה-P&L שלו, זה מה שהייתי...
P&L, אנשים שלא מכירים.
אז profit and loss, אז בעצם ידעתי בדיוק כמה אני מוציאה וכמה אני מכניסה, ואז הייתי מאוד רגישה לזה, וממש פעם ברבעון היינו גוזרים, קודם כל בניתי את התקציב שלי, אז אולי בשנה ברבעון הראשון לא בניתי אותו, ואחר כך ממש בניתי אותו כי ידעתי מה קורה בכל מדינה. גם סיימתי בסוף שעבדתי על המדינות הנורדיות, כאילו פינלנד, שוודיה, נורווגיה, דנמרק, ספרד, פורטוגל ואיטליה, וממש בניתי לכל אחת מהמדינות האלה תקציב, כמה אני מוציאה, כמה אני מכניסה, וממש כל רבעון עברנו על זה, ראינו אם עמדתי ביעדים שלי, ולפי זה תוגמלתי.
שההוצאות הן בעצם היו על כנסים, על שיווק כאילו...
בחנויות, על מפיצים, על מה היו אותו?
זה יכול להיות הכל, זה ממש מהטיסות שלי לכנסים, היה לי בכל מדינה PR agency, שממש עשתה, כל פעם שטסתי למדינות, הייתי מתראיינת לאיזשהו עיתון, לאיזשהו כתבה, כל פעם לקדם את החברה. אפילו ברמה של הדיג'יטל מרקטינג בכל מדינה, כלומר הייתי יושבת עם מנהלי קמפיינים, אומרת להם, אוקיי, זה מה שעובר במדינות האלה, בארצות הברית ובאיטליה, סתם. לא אותו שיווק הולך. אני פעם הבאתי, וזה נשמע נורא נורא גזעני, והייתי בשוק. הבאתי בעצם ברושור של מישהו בצבע אור כהה, שהיה לנו בארצות הברית, ואיטלקים וספרדים אמרו לי, זה לא עובר פה. הייתי מזועזעת, אבל אמרתי, אוקיי,
צריך להתאים לטריטוריה.
צריך להתאים למדינה. כשהם רואים בן אדם עם אור כהה, הם חושבים על משהו אחר, הם חושבים על מאגר. אז צריך באמת להתאים, אז אתה צריכה ממש להכיר את מה קורה בכל מדינה. אז לא קוראים את זה בשום ספר. גם אי אפשר ללמוד את זה מכל, לא יודעת, פודקאסט אפילו. זה משהו שאתה ממש צריכה לחטט רגליים וממש ללכת למקומות ולדפוק את דלתות ולהתפגש עם אנשים. ממש למדתי מהאנשים, איך מתקדמים, מה עושים בכל מדינה.
אני חושבת שמעניין אותי שנייה, לא יודעת אם לחזור אחורה או פשוט לקבל את העמדה שלך, כי את מדברת גם מתפקיד מאוד בכיר, יחסית. כאילו, מנהל טריטוריה, היו לך כבר בטח מנג'ר שם. אבל אני אומרת, מישהו שעכשיו רוצה להתחיל להיות ביזדב, אז האם באמת זה תפקיד שהוא ראשוני כזה, אחרי תואר או אחרי איזו עבודה אחרת, או שאת אומרת, נגיד, בואו תיכנסו קודם לאיזה... לא יודעת, משרד ייעוץ, או שתהיו משהו אחר, או תתקדמו, זה קצת מוביל לשאלה, מאיפה אפשר להגיע לזה? נכון, כאילו עשיתי תפקיד איזה סיילס ראשוני, אז כאילו מעניין לשמוע מה, איך מגיעים לפיתוח עסקי, אפילו ברמה יותר נמוכה.
אז הדרך שהלכה לי, ואני חושבת שזה דרך נכונה למישהו שהוא ממש לא בא מהעולם הזה, זה כן ללכת לתפקידים של אקוסיסטם שלו, אתה לא צריך להיות פרופר טכנולוג, ואתה נוגע אבל לא נוגע,
אבל בתפקיד האקוסיסטם, את לא סוגרת עסקאות. נכון. את עושה את הכישורים, וזה נכון. מספיק. כאילו, ברעיונות שאני הייתי לתפקידי ביזדב, שואלים אותי, אוקיי, כמה כסף סגר בבית. בעסקאות?
זה נכון. אני אגיד לך מה, אני חושבת שזה גם, אחד, זה מאוד אישיותי. כלומר, אני בן אדם שמאוד אוהב לעבוד עם אנשים, אני ממש נבלתי במשרד עורכי דין. זה ממש לא מתאים לשבת כל היום מול מחשב, לכתוב חוזים ולריב עם אנשים. אני אוהבת לפגוש אנשים, ומשם גם צומחת כאילו, אני מאוד משימתית. אז וואלה, יכול להיות שלא מתאים לכל אחד להיות ביזדב, כאילו, את יודעת, יש לי עכשיו חברה טובה שיצאה מעולמות של משפטים, והיא רוצה להיות מנהלת שיווק. מה זה שיווק? לך תיפגש עם אנשים ותבין מה זה שיווק.
תקשיב לפודקאסט מה מתפקיד.
נכון, נכון.
אנחנו גם הולכים לראיין פה מנהלת שיווק.
לא, אבל אני חושבת שהשאלה של אביגיל היא רלוונטית. כלומר, אם עכשיו את מראיינת מישהו לתפקיד ראשוני כזה, את מסתכלת על באמת, האם הוא סגר עסקאות, כמה כסף הביאו, מה הרבניו שהביא,
איפה הליים, איפה הליים.
אז התפקיד בחר כן. תשמעי, אם עכשיו אני מגייסת אנשים לצוות שלי, סתם, לצורך העניין גייסתי מישהו בספרד ובשוודיה, באורקם, אחרי כמה חודשים, כי יש גבול כמה אתה יכול להיות בכל המקומות באותו זמן, אתה צריך גם מישהו מהשטח שמדבר את השפות וחי את זה. ובעצם גייסתי אנשים שלא... הם התחילו במקום קטן, והם צמחו להיות המנהלי הטריטוריות. אז בהתחלה הם היו כזה מנג'ר שעשו כמה עסקאות, וידעתי שהם יכולים להחזיק את השוק. אגב, ביזדב, אם אתה לא ממש פרטנרשיפס או סיילס של מוצר מסוים, זה משהו די כללי. זה אומר שאתה קצת נוגע בסיילס וקצת נוגע אולי באופרציה, ואתה נוגע קצת בשיתופי פעולה, אבל זה די כללי. וגם בכל חברה ובכל סוג של תחום, זה שונה לגמרי. הביזדב שעשיתי ב-PWC הוא שונה לחלוטין מה שאני עושה היום בוויאר.
אז את לא עוזרת לנו, אז אנחנו נשאר עם ביזדב בזה שזה תפקיד שמאוד משתנה מחברה לחברה בסוף.
נכון,
כאילו שזה
נכון.
ממש בסוף אתה צריך
לפעמים
לשאול.
לפעמים זה גם לא כולל סגירת עסקאות, נכון? לפעמים זה כזה. או שזה תמיד כן מדידה של ביזדב, היא כן בדרך כלל על מספרים.
לא. חד משמעית לא.
אני מרגישה שהמילה ביזדב היא overused, והרבה אנשים מנסים למכור תפקידי מחירות, שאנשים לא כל כך אוהבים לגשת אליהם, וקוראים לזה ביזדב, כדי שאנשים יגישו לזה מועמדות. איך את רואה את הדבר הזה?
אז קודם כל, אני חייבת להגיד שאנשים בארץ, לפחות, מאוד נרתעים מהמילה למחירות. מחירות זה מרגיש להם מישהו שדופק בדלת ומוכר לך ציורי שמן, או מוכר לך איזה משהו שאתה לא רוצה לקנות. וזה לאו דווקא זה. אני חושבת שקוראים לזה ביזדב, כי זה לאו דווקא רק מחירות. אם אתה הולך לתפקיד מחירות, תדע שיש מצב שזה מה שתעשה. אבל ביזדב זה כאילו מעטפת של, אתה תעשה גם מחירות, אני די בטוחה ש90% מהסיכוי שאתה הולך לביזדב, יהיה לך מחירות, לא 90% מהתפקיד. אבל זה אומר שכן תעשה מחירות, ביחד בעוד כמה דברים.
יותר אחריות.
כן, יהיה לך יותר אחריות. יכול להיות שקצת תעשה שיתופי פעולה, יכול להיות שגם תתעשה קצת בשיווק, זה לא יהיה מחירות פרופר, אבל כן, יש שם מחירות, שתדע את זה.
כשאני רוצה לדייק פה משהו, שמדברים על שיתופי פעולה, זה הרבה פעמים לייצר מחירה משותפת עם גוף נוסף. זאת אומרת שהוא הופך להיות שאנל מחירות, ואתה הופך הרבה פעמים להיות שאנל מחירות שלו.
חד משמעית.
אז זה גם סוג של מחירות, אבל פה יש אינטרס משותף לשני הצדדים.
כן, בסופו של דבר, גם ביזדב וגם מחירות, פשוט אני רואה את מחירות בתוך ביזדב, המטרה בסוף, אם ננקה את הכל, זה לייצר הכנסות לחברה. איך אתה עושה את זה? בכל מיני דרכים. אתה יכול ללכת לכנסים, אתה יכול ללכת לחבור לאיזה חברה אחרת וליצור איזה מוצר משותף, אבל בסוף המטרה שלך זה ליצור מחירות.
אז מישהו שהוא, אין לו אופי שהוא קצת מחירתי וקצת יודע to push, זה פחות יתאים לו באיזשהו מקום.
כן, למרות שאתה יכול להיות איזה כנר משנה. אתה יכול לעזור לבן אדם שעושה את המחירות, את הדוחף את הדברים ומוביל את זה, אתה יכול כן ללוות את זה. אז אם אנחנו חוזרים אם עכשיו מישהו רוצה לעשות את השינוי קריירה ולעבור לתפקיד של ביזדב ומחירות, והוא מרגיש, וואה, לא כזה פושר, אני לא יודע אם אני יכול באמת להציק לאנשים, יכול להיות שאתה יכול לתמוך בזה בתור תפקיד התחלתי.
מהמם, זה קצת לוקח אותי כיוון אחר לרעיונות. את גם מנהלת, גם היית פעם לפני זה, לפני שהיית מנהלת. מה קורה ברעיון כזה? את ניהול מוצר, ראיינו, אנחנו יודעים מה בוחנים, אנליסטים, זה די ברור. מה פה, מה את מחפשת, מה רואים, מה שואלים אולי בדרך כלל? תני לנו קצת...
אני חושבת שהדבר הראשון שאני מחפשת זה אנשים רעבים, אנשים עם מוטיבציה, אנשים שרוצים לטרוף את העולם, שיעשו הכל כדי להגיע למטרה שלהם. אז זה יכול להיות אנשים שלאו דווקא היו בדיוק בתפקיד זהה, אבל זה אנשים שיש להם את זה.
מה את שואלת כדי לגלות את זה? איך זה עולה בריאיון?
קודם כל, אנחנו עכשיו יושבות ומדברות. אתם אמרתם לי שאני כאילו פשנט על התפקיד שלי. לא אמרתי... משהו על היום-יום.
זה האנרגיות.
כלומר, זה האנרגיות, זה איך, גם דברים שעשית, אתה שואל שאלות כאילו, מה עשת בתפקידים קודמים? מה אהבת בתפקידים קודמים? מה אתה מרגיש שאתה טוב בו? מה אתה מרגיש שאתה פחות טוב בצוות? אני לא מנסה להתקיל ולגרום לבן אדם להרגיש שהוא מתבלבל עם עצמו. אני מנסה לקבל אנרגיות עם בן אדם, וגם סוג של אמינות. בסופו של דבר, אני כן רוצה לסמוך על בן אדם שאני עובד איתו. כלומר, שאני יודע שהוא כן עושה מה שהוא אומר. שהוא לא עושה בשביל לעשות, אלא כי הוא באמת מאמין בכל כולו בחברה.
את בודקת יכולות משא ומתן, או זה פחות משני?
אני חושבת שקשה להבין את זה ברעיון. מה שכן עשיתי, נגיד, באורקם, זה בעצם נתתי לאנשים לבנות תוכנית של 30, 60, 90, כאילו מה היית עושה עכשיו בשוק חדש, כאילו
להבין איך אתה עושה את החדירה לשוק.
כן, ולהבין איך אתה חושב אפילו, כמה אתה משקיע בזה, זה גם, כאילו, אנשים שכן משקיעים וחושבים ועושים קצת יותר מחקר, כאילו, בא לי מישהו שמעמיק ואכפת לו. זה גם משימה קטנה, לאו דווקא, כאילו, שהיא, יש לה שחור לבן, או כן, נכון או לא נכון, פשוט נותן לך לראות איך בן אדם חושב.
אני חושבת שבכללי זה משהו שהוא קרוס תפקידים פה, העניין של משימות בית, שיש את זה הרבה עלי ומחשב ברשת בכללי, לפעמים משימות בית נראות כאילו, וואי, לוקחים לי עכשיו שבוע מהחיים, משתמשים בזה גם פנימית, כאילו, אבל אני בתור מישהי שמגייסת, אני חושבת שזה שלב קריטי גם למועמד עצמו, יוצא לי לשלוח משימות בית לאנשים ולהגיד להם, תסתכלו על זה,
זה
תחזרו אליי אפילו שלא מתאים ואתם לא עושים אותה, זה בסדר. אבל זה משקף לפעמים 70% מהתפקיד, ואם אתה עושה את זה ואתה לא, כמו שאמרת, נהיה פשנט ואומר, וואי, איזה מגניב, אז כנראה שאולי זה לא בשבילך, כי זה ממש משקף.
אני מסכימה לחלוטין.
אז אני בעד, לא להגזים, ועכשיו שבועיים תעשה משימה ותגיש לנו 30 עמודים.
כן, מעסיקים לוקחים את זה קצת לאקסטרים לפעמים. כן. ואני חייבת להגיד שאני עשיתי שתי משימות בית די גדולות, ונהניתי משניהם. ובאמת זה היה, כאילו, התפקיד אחר כך, זה היה טוב.
תראה, זה מכוון גם את המועמד.
אגב, לאורך הדרך, אתה יכול לקבל הרבה לא מחברות, ואני חושבת שמה שאתה לוקח מזה, שלמדת המון על המון חברות. בניו יורק התראיינתי להרבה מקומות, ווואלה, אני מרגישה שאני מכירה המון המון חברות אמריקאיות שבחיים לא הייתי מכירה אותן. אז אני חושבת שזה, בכלליות, אם מישהו עכשיו עושה את המעבר הזה ומרגיש, אוי, בזבזו לי זמן מהחיים, או כמה זמן עבדתי על זה, ואיזה, אני לא רוצה יותר לעבוד בתחום הזה. בוא'נה, למדת המון על חברות שבחיים לא הייתה חופר בהן.
אם עוברים, הופכים את החשיבה הזה של זה journey, כאילו זה מסע שאני עובר עכשיו ולא, כן, לא, אז התפיסה היא אחרת.
אני חושבת שזה טיפ גם חשוב, אם כבר בהרעיונות, להכיר את החברה שאתה מגיע.
מאוד.
זה באמת, בטח את יכולה להגיד את זה גם מעבר, אבל לפעמים אנשים שאני מראיינת שואלים אותי מה המוצר, ואני אומרת, לא יכול להיות. שלא פתחתם אתר, שלא קראתם, ריוויוז, כתבות.
וגם, טיפ חשוב לדעת כל דבר שאתה יכול להשיג מהרשת, על אותה חברה שאתה מתראיין עליה. כלומר, להכיר כל כתבה שיצא, ובטח לעבור על האתר בצורה יסודית. כאילו זה גם, זה מראה ברעיון כמה רציני אתה לגבי התפקיד. ואם בן אדם בא חצי כוח, הוא עושה את זה לדרך, יש לי עוד כמה רעיונות. וואלה, פחות רוצה שהוא יעבוד פה.
אז בוא נדבר שנייה על שכר. תפקידים ג'וניורים של ביזדב, של ביזדב פרופר, פחות האקוסיסטם. מה רמות שכר?
תראי, זה נורא נורא משתנה בג'וניור, סיניור,
כן,
וגם בחברות.
הייתי נותנת לזה. ג'וניור בסלארט-אפ שגייס ראונד איי. שאז כבר מתחילים לגייס את התפקידים.
בדרך כלל בלי בונוסים או משהו, נכון? כאילו ביזדב זה כן תפקיד שאני מכירה שבדרך כלל שכר. למרות שזה קצת מחירתי. או שאת כן מכירה גם מודלים של ביזדב, של שכר ובונוסים.
אז כן, בוא נדבר על זה קצת. מה...
אז תראו, זה יכול להיות משכורת שהיא כאילו כוללת הכל, יכול להיות משכורת עם יעדים, ואז בעצם מתגמלים אותך על יעדים שהם רוצים שתגיע אליהם, לפי אחוזים שעמדת בהם.
ואז אתה יכול... מבין שיש יותר אלמנט מחירות בתפקיד.
נכון, ואז זה בעצם בסיס פלוס עמלות, זה בדרך כלל קורה אחת לרבעון. תראו, אני לא רוצה להתאפס פה, אבל זה יכול להיות משכורות בין 20 ל-30,
גם בתפקידים ג'וניורים?
יאללה,
איפה חותמים?
אני מאמינה שכן עם חברה שיש לה מימון.
כן.
כלומר, יכול להיות חברה שכרגע גייסה סיד, לא יודעת אפילו A, אז יכול להיות משכורת של 15, אל תתפסו אותי.
לא, אנחנו לא מצפים שתהי סקרי שכר. מההיכרות שלך, של התעשייה, של מה את משלמת, של מה חברים אחרים משלמים לעובדים שלהם.
כן, אז אם אני נותנת כזה... 3 שנים פלוס מינוס, המקום שאני נמצאת אליו, הייתי אומרת כאילו 20 ל-30 זה כזה בטוח הממוצע.
וואו, יפה.
כן.
יפה.
זה בתפקידים.
וצריך באמת להבין אם יש שם עמלות, אם זה הכל, אם לפעמים גם בחברות קצת יותר גדולות שמונפקות, אז יש גם total compensation, ויש כאילו מניות, שזה משהו להסתכל, או אופציות להסתכל כחלק מהשכר, אז זה גם משהו שצריך.
זה לא שונה מתפקידים אחרים, זאת אומרת, אתה עובד בסטארט-אפ,
לא, זה סתם, אנחנו היום נראה לי בפרק טיפים כזה גם, זורקים טיפים, אבל זה חשוב.
איפה רואים משרות כאלה? איפה הן מתפרסמות? חוץ מלינקדין.
אז אני חייבת להגיד שדווקא פייסבוק פה אני משתמשת בזה, כי גם לינקדין, אבל אני חושבת ש הדרך שחיפשתי, האמת היא כאילו שמצאתי את ויאר, זה פשוט כי הכרתי חברות, והתעדכנתי יש כל מיני כתבות כזה של הטופ 10, טופ 50, והכרתי את המובילות, ופשוט אמרתי, אני אסתכל מה מעניין אותי, קצת הלכתי כאילו כזה רוורס, אמרתי מה מעניין אותי, ואז אני אחפש אם יש שם משהו מעניין. ומיפיתי לעצמי, עשיתי לעצמי רשימה של 10 חברות, והסתכלתי באתרים שלהם, ולמזלי לוויאר היה משרה של Director of Business Development, וראיתי מי הקרנות שהשקיעו בהם, וראיתי שאני מכירה את אחד השותפים שם, ואמרתי לו, וואי, בא לך להעביר קורות חיים שלי? הוא אמר לי, ברור, והמלצה. אז זה דרך נחמדה להיכנס.
טוב, טיפ מעולה. לא דיברנו עדיין על חיפוש דרך המדיה, ובאמת זו נקודה טובה, שחברות שמגייסות הרבה פעמים יוצאות בפיאר על זה שהם סגרו סבב גיוס, וזאת הזדמנות באמת להצטרף לחברה ולהסתכל על מה המשרות שפתוחות אצלהם. אז
נכון.
על זה עוד לא נגענו, וזה טיפ מעולה.
אגב, פיאר אני רואה אותו לנגיד שלוש מטרות. אחד, לגיוסי און, להביא עוד משקיעים. שתיים, להביא עוד מתעניינים, בין אם זה מפיצים או חברות שיעבדו איתך. ושלוש, זה למצוא עובדים בקלות. כאילו, נכון. בארץ נגיד אנחנו עושים רק פיאר רק כדי לקבל, למצוא עובדים. שום סיבה אחרת, כי אנחנו לא כרגע לא עובדים בשוק הישראלי.
למרות שבאמת הדרך שאמרתי עם השותף בקרן הון סיכון, אני משערת שזה לא ככה כל אחד.
נכון, אבל גם אם אין לך את הבן אדם הבכיר הזה, אז קודם כל כן תעבוד על הנטוורק שלך. אני חושבת שזה כן הרבה. וזה לא, אנשים אומרים פרוטקציה. זה בן אדם שמכיר אותי, הוא יכול לחוות את דעתי, נכון. ויכול להחליט לא להעביר, וגם יכול להגיד, אני הרבה פעמים מעבירה קורות חיים של אנשים שאני פחות מכירה, ואני אומרת, חבר של חבר, תסתכל קורות חיים, לצערי אני לא יכולה להמליץ עליו מבחינה עסקית.
טוב, הגענו לשלב השאלה המהירה. אני אלך.
תדם.
תדם. אז אנחנו שואלים אותך שאלות מהירות, ואת צריכה לענות מהר בלי יותר מדי מחשבה וכן, לא, שחור לבן, כאלה.
אוקיי.
תפקיד יותר אנליטי או יותר הומני?
הומני.
תפקיד יותר עם אנשים או ממשק יותר עם מחשבים?
אנשים.
קרוב לבית או הרבה נסיעות? נראה לי כבר ענית על זה.
הרבה נסיעות.
גמיש או שעות קבועות?
גמיש.
ושאלה האחרונה, אם יהיה לך איזשהו טיפ לאיפה אפשר ללמוד או להרחיב אופקים על התפקיד או על עולם התוכן הזה, פודקאסט, מאמרים מעניינים, אתרים מעניינים, אנשים שאת עוקבת לכם בלינקדין?
לצערי למדתי הכל מאנשים, אז הטיפ שלי זה להיפגש עם אנשים בתחומים שאתה חושב שאתה מתעניין בהם, פחות או יותר, ככה לומדים הכי טוב.
ולהקשיב לפודקאסטים.
מה בתפקיד? לפודקאסט הזה ספציפי להקשיב.
תתחילי ממנו.
יופי, מדהים.
תודה רבה, היה לי סופר מעניין.
תודה, ממש שמחתי, היה לי כיף.
היה לי גם כיף.
כן, תודה רבה רותם, זה התפקיד שלך נשמע מרתק.
תודה.
ביי ביי.
ביי.